אנחנו פתחנו את חודש אב. חודש אב, מבחינת תכונתו הפנימית, אמור להיות הגדול שבחודשי השנה, החשוב שבחודשי השנה. הוא, מבחינת ייעודו המקורי, הוא חודש הגאולה. וניתן לבאר זאת בצורה פשוטה, על ידי חשבון המאורעות המסופרים בתורה. מסופר בתורה שהלוחות ניתנו, התורה בעצם למעשה ניתנה, ביום 17 בתמוז. אז ירד משה מנהר, ושני לוחות אבנים בידו, כתובים באצבע אלוהים. ואם לא היו נשברים הלוחות, אז הכל היה קשור. ולמחרת בבוקר, י"ח בתמוז, י"ז בתמוז היה יום קבלת התורה, וי"ח בתמוז היה היום שבו היו יוצאים ישירות לארץ ישראל. ואז כמה זמן זה היה לוקח? מפורש בספר דברים, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ואז היו מגיעים לשערי ארץ ישראל, כלומר לקדש ברנע, בכ"ט בתמוז. למחרת בבוקר, א' לחודש אב, היו נכנסים לארץ ישראל וכובשים את הארץ. ואז חודש אב היה חודש הגאולה. ומן הסתם גם שלא הייתה גלות יותר, כי לא היו לא חטא המרגלים ולא חטא העגל, היה עם ישראל במעלתו העליונה, ואז היינו זוכים לגאולת עולמים. אז נשאלת השאלה, במצב כזה שחודש אב היה חודש הגאולה, מה היה מעמדו של חודש ניסן? חודש ניסן היה חודש ההתחלתא דגאולה, ראשית, מעין. כמו שלמשל יש עץ ועץ קטן. עץ קטן בעברית אומרים עציץ. וקצת קר, אז אומרים קריר. קצת חם, חמים. קצת אב, אביב. ואז יוצא שחודש האביב, חודש ניסן, היה מעין עניינו של חודש אב. יוצא שלפי זה הציפיות מהחודש הזה הן גבוהות ביותר. ודווקא מפני שהחודש הזה לא נוצל כראוי, לכן השבר בו גדול יותר. כן, כלומר, אתה יכול לדעת מה הגודל של השבר לפי גודל הציפייה. כן, משל, איך היה, בהקשר אחר כתוב, כי גדול קיים שברך. מספרים שכאשר הרב צבי יהודה קוק היה בן 5, אז בליל תשע באב הוא קרא במגילת איכה, הגיע ל"כי גדול קיים שברך" והתחיל לבכות. אז שאלו אותו, על מה אתה בוכה? הוא אומר, עכשיו אני מבין כמה שהים גדול. או, כלומר יש ידיעה גיאוגרפית שאתה לומד ממצבה של כנסת ישראל. אם כן, חודש האביב הוא החודש שמכין את החודש העיקרי של הגאולה, חודש אב. ובמיוחד, הציפייה מחודש אב היא ציפייה שהחודש הזה יהיה חודש אב. אף על פי שהשם של החודש מקורו בבלי, כן? חודש אב זה על שמו של אחד האלילים הבבליים. בכלל, כל החודשים שלנו קוראים על שם של עבודה זרה בבלית. אבל מכיוון שעם ישראל יש לו רוח הקודש, אז הוא מגייר את העבודה זרה הבבלית, והוא חושף את גרעין הקודש, את יצוד הקודש, שיסתתר בתוך אותה עבודה זרה. כמו שאומר הזוהר על הפסוק, מי כמוך באלים השם, שאין לך עבודה זרה שבה כתוב שאין בה ניצוץ של קדושה. אם כן, בחודש אב, בשם אב, יש יסוד קדוש. ומהו? זה מברר הרב קוק בספרו רש מילים. יש שתי מהדורות לספר הזה, יש מהדורה ראשונה ומהדורה שנייה. במהדורה השנייה הוסיפו מתוך כתב יד דברים שלא היו במהדורה הראשונה. שם יש הסבר לשורשים. השורש אב, א', ב', יש פה איזה עמוד וחצי שבו הרב מסביר מה משמעותו של השורש הזה, א', ב'. אין בכלל, אתם יודעים מה זה רש מילים. זה ספר שהרב כתב בהיותו בלונדון, במלחמת העולם הראשונה. הרב היה אז בגולה, והיה הוגה מחשבות עליונות, דברים עמוקים מאוד, רוח הקודש ממש, בזמן הטיולים שלו. הרב קוק היה מטייל אז במקום המכונה הייד פארק. הייד פארק. איפה שקבור קרל מרקס. ושם הרב היה הוגה מחשבות עליונות, כותב את זה, זה נהיה בסוף ספר רשמי. מעניין, הספר הזה, הרב קוק עצמו אומר שהוא לא מבין כל מה שהוא כתב, כי זה רוח הקודש, זה דברים שבאים מלמעלה. אבל בכל זאת, למי שהוגה בלשון החתום שבו אפילו, בלב טהור, הדברים האלה מרוממים. אז כאן יש א' ב'. מסביר הרב, מה פירוש א' ב'? זה אב. אב זה שמו של המוליד. יש אב והאם. האם יולדת, האב מוליד. זאת אומרת הרב, אב הנושא המוליד המחולל את התולדות. מקושר עם שורש אבה. כן? לאבות בעברית. למד. כן, לאבות א' ב' ה'. למשל, ולא אבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם. לא אבה. כן? לא אבה השם אשחיתך. לא אבה יבמי. וכו'. לא אבה יבמי. כלומר, כל מיני מיתויים כאלה, אבה פירושו רצה. אז אם כן, אב הוא השורש של הרצון של האדם. זה מבטא את הרצון הבסיסי. אומר הרב, שורש הרצון ביסודו הוא לא הרצון לחיות, להיות. יש אנשים חושבים, מה הרצון היותר בסיסי של האדם? זה הרצון לחיות. אני רוצה לחיות. זה לא נכון. הרצון האמיתי זה להיות אב. אלא הרצון להחיות, להוות. זהו עומק הנקודה של רצון החיים של צביון עמדת היש. כשהרצון מתעלה, כשהוא פושט את גשמיותו, את גבולו ואת פרטיותו, נשאר הוא בתכונתו המהירה, המקסמת, בתכונה מלא עדינות ונימת קודש, והוא הרצון להוות, לחולל, להרבות חיים וישות. זה האב. האב זה גם הרצון וזה גם ההולדה. כי הרצון היותר מקורי של האדם זה להיות כבוראו, שאף הוא המוליד. אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. יש לפעמים שיש רצון גס, שארית של הרצון המקורי. זה הרצון האפל, הקשור למוות. האוב. אל תפנו אל האובות. אין, איך אומר כאן הרב? ולהפר, במעמק הרצון, בתחתיתו, ברשמי החיים שאינם זזים, גם מהגבייה המתה, גם מהעצמות, אשר אור החיים היה פעם מחושר עמם, נשאר רק השורש מהרצון היסודי, רצון אהובות. הבלה דגרמה, כיסתה דחבטה, שבעלי האוב, מטפלים בהם על ידי התייחסות לאותו הקורת של החיים המופשטים, מקישור פועל באיזה גבייה. בקיצור, יש צד של תומעה. התומעה של שארית החיים, זה נמצא בעצמות, וזה מה שמשמש את בעלי הכישוף הנקראים בעלי האוב. אז זה או אב או אוב. אל תפנו אל האובות, אומרת התורה. או. אגב, בנים, אנחנו אומרים שחודש אב הוא חודש עם פוטנציאל של אבהות. לכן היום המרכזי בחודש, היום שהוא מהות החודש, זה היום של ההולדה, ט"ו באב. 15 באב הוא היום שעניינו הכנת הדורות הבאים. מפורסם משנה במסכת תענית שב-15 באב היו בימי קדם מקדישים את היום הזה לשידוכים. בצורה פסטורלית יפה מאוד, בנות ישראל היו יוצאות לחולל בקרמים, בבגדי לבן שאולים, ובחורי ישראל, מי שאין לו אישה היה נפנה לשם, ושם היו סוגרים את השידוכים. זה בעצם המהות של החודש, להוליד את הדורות הבאים. אגב, השאלה למה דווקא ב-15 באב? פשוט, יום ה-15 הוא תמיד המהות של החודש. כי זה הזמן שבו הלבנה בכל תוקפה, והחודש נקבע על פי הלבנה, לכן 15 הוא היום העיקרי, הבסיסי. והדברים בעצם מבוארים על פי הגמרא בראש השנה. במסכת ראש השנה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. מה זה נברא העולם? לפי רוב המפרשים הכוונה היום שבו נברא אדם הראשון. האדם הראשון נולד, אם כן, נברא ביום שישי, יוצא לפי זה שא' בתשרי הוא היום השישי של הבריאה, באופן סכמטי נוכל לומר שכ"ה באלול הוא היום הראשון של בריאת העולם, או לפי שיטת רבי יהושע בכ"ה באדר. ויש לנו כלל מובא במסכת כתובות, 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול מכריזה ואומרת בת פלוני לפלוני. אם כן, 40 יום לפני יצירת העולם, יוצא שזה תדבב באב, ט"ו באב, לפי זה הוא היום שהוא ההכנה של הלידה של העולם בכלל, ולכן זה היום המתאים לשידוכים. לכן גם היום הוא גם ראש השנה לאילנות. ברור, ט"ו באב זה ראש השנה לאילנות, למרות שהמנהג עם ישראל הוא לעשות זה בט"ו בשבט, ואני אסביר מה הכוונה. ההלכה אומרת שזה מצווה דאורייתא, שאם אדם נוטע עץ פרי במשך 3 שנים אסור לו לאכול מן הפירות, זה נקרא שני עורלה. שנה רביעית מותר לו לאכול את הפירות בקדושה בירושלים, ובשנה החמישית החל מט"ו בשבט הוא כבר יכול לאכול את הפירות כחולין, מותר לו לאכול את הפירות. והשאלה היא איך סופרים את השנים. אז הגמרא אומרת שאם אדם נוטע עץ עד ט"ו באב, אחר כך עוברים 44 יום עד ראש השנה, ואז בראש השנה מתחילה שנה שנייה. כלומר כל אותו חודש וחצי נחשב לשנה שלמה. אם הוא נוטע את העץ בט"ז באב, זה כבר מאוחר מדי, לא עולה לו שנה. זאת אומרת שט"ו באב הוא היום האחרון לנטיעה, בעצם הוא ראש השנה לנטיעה. אף על פי שכתוב באחד בתשרי ראש השנה לנטיעה, אבל ראש השנה שבו מומלץ לנטוע בעצם זה ט"ו באב. אבל עם ישראל יש לו רוח הקודש, ואז הוא הבין שיש קשר בין ט"ו באב לט"ו בשבט, כיוון ששניהם הם 40 יום לפני יצירת העולם, הן לפי רבי אליעזר והן לפי, או לפי רבי יהושע, ולכן יש גם ראש השנה לאילנות לנטיעת אילנות בט"ו בשבט. אבל באופן בסיסי זה בט"ו באב. למה? כי האילנות זה גם היסוד של הרביעייה. כן, עץ עושה פרי. הקדוש ברוך הוא ברא עץ אחד, אבל אחר כך העץ הזה יוצר עוד פירות ועוד פירות. זה הזמן של ההולדה, הזמן של תוספת החיים. ובכלל, זה הזמן של חגה של ארץ ישראל. כן, זה הזמן שבו אנחנו מתפייסים עם הטבע הארץ ישראלי. למה אני חותר? יש בתשעה באב אסון שקרה. האסון הראשון שקרה בתשעה באב, כידוע, הוא שזה היום שבו נענשו המרגלים, כן? שבו נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל. זה היה בתשעה באב, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אז כך נקבע שתשעה באב יהיה יום אבל. הגמרא אפילו מספרת שכל שנה בתשעה באב היו חופרים קברים, חלקם, וכל בני ישראל היו שוכבים בקבריהם, למחרת רק חלק היה קם ואחרים היו מתים. מקיצור, תשעה באב היה באופן קבוע יום של אבל לאומי גדול. כל שנה בתשעה באב. וכל שנה, במדבר עוד במדבר, כל שנה במדבר בתשעה באב היה אבל. והאבל היה נמשך כמובן 7 ימים, שהרי אנשים מתו אז. כל פעם מתה פרקציה נוספת של דור המדבר. אז האבל היה נמשך מתשעה באב לט"ו באב, 7 ימי אבל. ובסוף זהו, הפסיקו למות. הפסיקו. ונכנסו לארץ. אז מה עשו כשנכנסו לארץ? והפכתי אבלם לססון, ושמחתים, וניחמתי מיגונם. ולכן הגמרא אומרת, מה אבלות 7? אף שמחה 7. מזה אנחנו לומדים על 7 ימי המשתה של חתן וכלה. חתן וכלה, לכן קשור לט"ו באב. ולכן כשנכנסו לארץ, עשו חג. עשו חג כל שנה. מתי היה החג? בתשעה באב כמובן. והוא נמשך כמובן החג הזה 7 ימים. ושביעי של חג היה ט"ו באב. ולכן דווקא אז קבעו שידוכים, כדי להראות שהפסיק המוות ומתחילים החיים. כן, זה מה שעשו אבותינו אז. אגב, זה עונה על קושיה שהקשה גדול אחד מפוסקי הדור, הדור נפטר כבר, אבל אחד מגדול הפוסקים שאל נגד החג הקדוש יום העצמאות. אמר, לא צריך לעשות חגיגה ביום העצמאות, ביום הקמת המדינה, שהרי לא מצאנו שאבותינו בימי יהושע כשנכנסו לארץ עשו חג על זה שהם נכנסו לארץ. אז התשובה היא שאכן כן עשו, והוא חג 15 באב. או? כלומר, צריך לצאת לדעת, כל השמח על ירושלים זוכה ורואה גם באבלה. זאת אומרת, מי שמסוגל להבחין שהגיע זמן שמחתה של ירושלים, אז הוא גם יודע להבחין מתי אבלה של ירושלים. בגמרא כתוב במשפט הפוך, כן? כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, אבל יש גם הכיוון הזה. ומעניין, החג הזה מצוין. ציינו אותו בספר שופטים. בספר שופטים מסופר, נאמר כך, הנה חג לשם בשילו. כתוב שיש חג לשם בשילו. אשר מקדם למסילה, ממזרח שמש למסילה, העולם מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. זה חג מסופר בספר שופטים. שהיה חג לשם בשילו. והחג היה, זה חג משונה, לא מוזכר בשום מקור אחר, שהבנות היו מחוללות בקרמים. היו עושים ריקודים בתוך הקרמים. ובאותה הזדמנות, כיוון שבנות, אולי צריך להזכיר קצת, כן, הייתה מלחמה גדולה, מלחמת אחים בין השבטים, שבו שבט בנימין כמעט אוחד לגמרי. ובמהלך המלחמה, כל שבטי ישראל נשבעו שהם לא ייתנו בבנותיהם לבני בנימין לאישה. אבל בסוף לא נשארו בנות מבני בנימין, נשארו רק כמה מאות מהשבט, והייתה סכנה שהשבט ייכחד מן העולם. אז מצאו פטנט כדי לעקוף את האיסור של השבועה, אמרו בזמן שבנות שילו יצאו לחולל בקרמים, כל אחד מבני בנימין יחטוף לו אישה. עשו חטיפה. כן, זאת אומרת, 400 בני בנימין ו-400 בנות שילו, ומסופר ככה בחז"ל ש-399 חטפו את נשותיהם, את אשתם, וה-400 שנשאר, אז היא חטפה אותו. ככה מסופר? מסופר שמי שחטפה זאת הייתה אשתו של שאול, כלומר, בעצם זה היה שאול המלך. הוא היה ה-400, עליו נאמר, הוא נחבא על הכלים, הוא היה כזה ביישן, לכן היא חטפה אותו, ובזכות זה זכה למלכות. יש פה דברים עמוקים שאנחנו לא יכולים יותר מדי פה לברר, אבל כמובנים, היה חג כזה. ולא מסופר לנו בתנ״ך מתי היה החג הזה, ועל שום מה החג הזה לשם, של המחולות האלה. אבל בגמרא בתענית נאמר ש-15 באב הוא היום שבו הותר שבט בנימין. מה זה הותר שבט בנימין? כנראה הוא היום של החטיפה. זאת אומרת שהיא גופה, יום 15 באב, שבו כבר היה מנהג של ריקודים לכבוד זה שנכנסו לארץ, והיום הזה הפך להיות גם יום של השידוכים בעקבות חטיפת בנות שילו על ידי בני בנימין. ויש בחג הזה איזה ממד פסטורלי, כן? לחולל בקרמים זה לא לחולל ברחובות, כן? זה לחולל בקרמים. וזה בגלל שאפשר לומר אחת הצרות הגדולות של העולם מאז ראשית הציוויליזציה ועד היום זה הנתק, הגלות בין האדם לבין הטבע. היה יהודי אחד, קראו לו פרנץ רוזנצוויג. תגידו, זה לא שם בשביל יהודי, גם אני מסכים. אבל פרנץ רוזנצוויג היה יהודי גדול, כן, בהחלט, הוגה דעות חשוב, שכתב ספר חשוב בשם כוכב הגאולה. ובספרו הוא מסביר שבעצם יש שלושה מוקדים במציאות שאינם קשורים זה בזה, וזה הקדוש ברוך הוא, העולם והאדם, וצריך לחבר ביניהם. מה שקושר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם זה המעשה של הבריאה. מה שקושר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם זה ההתגלות, מעמד הר סיני. ומה שקושר בין האדם לבין העולם זה הגאולה. כלומר, אחד מתפקידי הגאולה, לפייס בין האדם ובין הטבע. ולכן האבל בתשעה באב מדגיש את הנקודה הזאת, שמיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות. הפירות כבר לא טעימים. מה אכפת לנו שהפירות לא טעימים? תגיד, אין לימוד תורה, זה אני מסכים. כן, מלכה ושריה בגויים אין תורה. זה נורא. אבל מה אכפת לי מהפירות? אז כנראה שיש גם צער על הדבר הזה, שהועמק הנתק בין האדם לבין הטבע. ולכן הציפייה של חודש אב זה הציפייה של ההתחדשות הזאת, של הפיוס בין האדם לבין הטבע. גם נאמר, לא נראה רקיע בטהורתו. הרקיע לא בהיר. לא יודע אם שמתם לב, תסתכלו בחוץ, תראו שהרקיע לא בהיר. כן, שחור קצת. כן, משהו כזה. כל זה לגבי מהותו הפנימית של החודש. שהוא חודש, אם כן, של גאולה, של הולדה, של תוספת חיים. מה לא מוזכר בתענית? מה לא מוזכר בתענית? איזה טעם אני אמרתי? למה זה לא הוזכר בגמרא? כי לא כל דבר כתוב בתלמוד, כך אומר רבנו תמה. בספר הישר הוא אומר, לא כל דבר כתוב בתלמוד. כמו כן, השאירו מקום לרבי צדוק הכהן מלובלין להתגדר בו. הייתי רוצה להגיד שזה אני חידשתי את זה, אבל זה לא נכון. זה רבי צדוק מלובלין, מה אני אעשה? כן. מה? איפה רבי צדוק? בפרי צדיק על 15 באב. כן.
יש סבל, האנושות סובלת בגלל הנתק בין האדם לטבע?
ודאי שהאנושות סובלת בגלל הנתק בין האדם לטבע. כי זה נורא לחיות בעולם חצוי, בעולם ללא אחדות. במיוחד הדבר הזה קשה במיוחד למאמינים. כי אנחנו המאמינים, מאמינים שהשם אחד. אז אם השם אחד, איך אני לא רואה את האחדות בעולם? למשל, פעם שאלו יהודי אחד, לא יודע אם שמעת עליו, אלברט איינשטיין. שאלו אותו, מניין לי, מנלן, שיש אחידות בחוקי הטבע? כן, מי אמר שהחוק שנכון בכדור הארץ, הוא גם נכון בגלקסיה הרחוקה? ענה איינשטיין, זאת אמונה. עכשיו, לאיזה אמונה הוא התכוון? כמובן, לאמונת היהדות. מי נטע בתוך הראש של אלברט איינשטיין את האינטואיציה הזאת שצריכה להיות אחידות בבריאה? אמונת הייחוד. ברור? ולכן המאמינים סובלים במיוחד מזה שהעולם הוא חצוי. מובן? כן. עכשיו בואו נתקדם קצת. כל זה היה עד עכשיו לעניין מהותו הפנימית של החודש, שהוא חודש הגאולה, חודש החיים, של תוספת החיים. זה מה שאנחנו מצפים ממנו. לכן גם השמש בתקופה הזאת היא בכל תוקפה. הגמרא אומרת, עד 15 באב זה תוקפה של חמה. כן, בבבלי כתוב שמ-15 ואילך תש כוחה של חמה, אבל בירושלמי כתוב שב-15 באב זה תוקפה של חמה. כן, זה צד החיובי. וכשדבר הוא, בכל תוקפו, זה קיצוני. והמהר"ל אומר, עם ישראל לא כל כך מחובר לקצוות. אנחנו עם האמצע. כן, אנחנו מחברים בין המידות. לכן, כשרוצים לתקוף אותנו, תוקפים אותנו בקצוות. או כשיש יותר מדי קור, זה 10 בטבת, שאז אנחנו נתקפים על ידי הקרירות האינטלקטואלית היוונית, או ב-9 באב, שאז אנחנו נתקפים על ידי החום של מלכות אדום וכוח השפיכות דמים שלה, כוח המלחמה שלה. ולכן אנחנו מסדרים יותר טוב בחודש האביב, שהוא חודש אמצעי, ממוזג. כן? זה החודש שלנו. כן? זה החודש הזה לכם. כך אומר המהר"ל. אבל המהר"ל בעצמו אומר בנצח ישראל, שהדבר הזה הוא כל זמן שהעולם איננו בשלמותו. כשהעולם מתעלה, אז זה אחרת. כן? כתוב הרי, עלה אריה מסובכו, זה כינוי של נבוכדנצר מלך בבל שהחריב את המקדש. אז אמרו ככה, בא אריה במזל אריה, כן? הרי אריה זה מזלו של חודש אב. והחריב אריאל, אריאל זה שמו של המקדש. כי האריה זה החיה התקיפה שבחיות. אז זה סימן שאין לנו יכולת עמידה ביום הזה. יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אריה שאג מלא יירא, השם אלוהים דיבר מלא ינבא. ויבנה אריאל במזל אריה. וזה, יש כמה ביטויים שמראים שדווקא אריה זה גם סימן של הגאולה. אז זה תלוי באיזה מצב של העולם אנחנו. אז באופן פוטנציאלי, אנחנו בחודש האריה, ואז זה הזמן של, של התיקון. עכשיו בואו נתבונן קצת בינתיים למה שימש החודש הזה במהלך ההיסטוריה, הוא בדרך כלל שימש לאסונות. זה טוב שכל האסונות קורים תמיד באותו תאריך. כן? כשמשהו רע קורה בתשעה באב, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים טובים, לפעמים פורענויות. נחמות, לפעמים פורענויות. אם הפורענויות היו חלות, סתם ככה. פעם בתשרי, פעם בכסלב, פעם בניסן, פעם באב. אז היינו מרגישים שאנחנו נתונים תחת יד המקרה. שבאופן מקרי, כיוון שאנחנו חלילה עזובים לפני השם, אז נוחתות עלינו צרות. כל מיני תיקים נופלים עלינו. זה מה שהיה אפשר לומר. אבל אם זה באופן קבוע קורה בתשעה באב, זה סימן טוב. סימן שיש השגחה על המשרד. שכשקדוש הוא רוצה להיפרע, יש לו תאריך בשביל זה. זה בספר יוב אנחנו רואים את זה. שבספר יוב אנחנו רואים יהודי, לא יהודי דווקא, גוי, יוב, הוא מתלונן. הוא אומר רע לי, אני אדם צדיק אבל רע לי. והחברים שלו מנסים להסביר לו למה הוא סובל, לא מקבל את כל הטעמים. ממשיך לסבול. בסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ויוב אומר, עכשיו אני מבין, אני מבסוט עכשיו. אבל הוא ממשיך לסבול. אבל הוא מפסיק להתלונן. מה קרה? כנראה שהסבל העיקרי של יוב היה הספק. אולי הסבל שלי מעיד על כך שהקדוש ברוך הוא עזב אותי. ברגע שבתוך סבלו הוא שומע את כל השם, כן, וידבר השם אל איוב מן השערה, ויען השם את איוב מן השערה ויאמר, אז איוב הבין שלייסורים האלה יש משמעות. אם יש משמעות לייסורים, אז הם כבר פחות ייסורים. זה לא שזה לא כואב, אבל זה פחות. לפחות אני יודע שיש משמעות. למשל, יש הלכה במשנה בברכות, שחייב אדם לברך על הרעה מעין הטובה. ועל הטובה מעין הרעה. מה זה הרעה מעין הטובה? אומרת המשנה, דיין האמת. על הטובה מעין הרעה, הטוב והמטיב. הטוב, אני מבין, זה הטובה. איפה הרע? והמטיב. כי אם הוא גם מטיב, סימן שעדיין אפשר יותר טוב. אז יש קצת רמז לרע. דיין האמת זה לברך על הרעה מעין הטובה. הרעה זה דיין. קדוש ברוך הוא יפגיש אותי עם דת הדין. אבל זה מעין הטובה כי זה האמת. הידיעה שהדין הוא דין אמת, זה כבר קצת נחמה. לכן יש לנו קצת נחמה בזה שכל הצרות שלנו קורות תמיד בתאריך קבוע, וזה דבר נפלא וטוב, כשל עצמו. כן? לכן לא במקרה זה גם בתת באב, כתוב בגמרא, במסכת ברכות, הרואה תת בחלום, יצפה לטוב. בגלל שהתת הראשונה שמופיע בתורה, זה במילה טוב, וירא אלוהים את האור, כי טוב, שמה זה התת הראשונה, מזה אנחנו אומרים שתת זה טוב. אז יש איזה יסוד חיובי בדבר הזה. אז זה קודם כל איזושהי נחמה, כן. עם ישראל חלש בחודש הזה כיוון שהעולם הוא עולם שונה מהעולם שלנו. איננו עולם שפועל לפי הקריטריונים שלנו. אבל כשהעולם מתעלה, אז אדרבה, עם ישראל מנצל את החודש הזה בכל תוקפו. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לכלול את הקצוות כל זמן שאנחנו רק באמצע. אבל כשהעולם כולו מתעלה, אז אנחנו כוללים את הקצוות. אז דווקא הקצה הוא הסימן של הוא המקום האתגר של הגאולה. עכשיו בואו נתבונן קצת יותר. יש לנו שני ימים קשים בתקופה הזאת, 17 בתמוז ו9 באב. המשנה במסכת תענית אומרת, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים ב-9 באב. אז בלי מחשב אני הגעתי לסיכום שחמש ועוד חמש זה 10. זאת אומרת, 10 דברים קרו לנו בתקופה הזאת. זה נפלא. 10 דברים, סימן שיש לזה סדר. כן, כלומר, יש 10, ב-10 מאמרות נברא העולם. 10 דברים נבראו בנשמשות. 10 דורות מאדם ועד נוח. 10 דורות מנוח ועד אברהם. 10 מכות במצרים. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. 10 על הים. 10 ניסים נעשו בבית המקדש. כל דבר שהוא שלם הוא ב-10. אם כן, גם כשיש צרה, היא חייבת להיות ב-10. אם כן, זה ברור שחייבים להיות 10 דברים בתקופה הזאת. אז למה 5 ו-5? אולי שהכל יקרה בתשעה באב וזהו. אלא, זה סדר אמנם, אבל סדר נסתר. לכן אמנם יש עשרה, אבל צריך לקבץ משני זמנים, משני ימים. זה כמו שיש לנו עשר אצבעות. עשר אצבעות, אבל בשתי ידיים. כשידיים משולבות, יש לנו עשר אצבעות ביחד. כשאנחנו מפרידים את הידיים זו מזו, יש לנו חמש, כנגד חמש. וכיוון שבין ימי בין המצרים הם ימי הפירוד, לכן יש חמישה דברים ביום ההוא, חמישה דברים ביום ההוא. זה סימן לפירוד. אבל בתוך הפירוד יש אחדות נסתרת, כפי שאומר המהר"ל בסוף פרק ראשון של נצח ישראל, שגם בתוך הפירוד יש איזו נקודת אחדות נסתרת שתמיד נשארת. מה עם העשרה דברים? אגב, מאז נוספו כמה דברים, לומר את האמת, כן? למשל בתשעה באב היה גירוש ספרד. או בתשעה באב הייתה מלחמת העולם, פרצה מלחמת העולם הראשונה. זה, כן, הדברים אכן קורים. יש מדי פעם כמה צרות שחלות בתשעה באב. אבל בתשעה, מה? כן. כן, יש עוד מאורעות קשים ביותר, אפשר לראות, זה עורך ההיסטוריה. אין לי כאן רשימה שלמה, אבל אתה תראה, הרבה מאוד מאורעות קוראים בתשעה באב, אז זה לא במקרה. עכשיו, בעשרה דברים האלה אנחנו רואים חמישה שקרו בשבעה עשרה. אגב, גירוש ספרד, צריך להזכיר, אני תמיד אוהב להזכיר את זה, כי זה חשוב להבין באמת את העומק של תשעה באב. החתימה שחתם מלך ספרד על צו גירוש יהודי ספרד, היום שבו הוא חתם, זה היה חמישה באייר, יום העצמאות. כלומר, זה היום שבו אומרים לנו הגויים, אתם כבר לא צריכים להיות אצלנו. אתם לא רוצים להיות אצלנו, אז תהיו אצלכם. אז היום שלכם זה באייר. אתם לא מעוניינים לנצל את זה, זה הופך להיות תשעה באב. כלומר, זה או זה, או זה. או יום העצמאות, או תשעה באב. הולך ביחד. כן. לא שומע. אלמלא חטא המרגלים היו נכנסים לארץ, גם כן באזור הזה. כן. אבל היו הרי יוצאים בתשעה באב ועוד 11 יום להגיע עד קדש ברנע, אז זה כבר היה יוצא בי"ח באב, משהו בזה. טוב, יכול, לא, הרי כבר נסעו, כן, לא, כבר נסעו דרך שלושת ימים, אז כן, אז זה יוצא גם כן ככה. נכון. כן. אם כן, חמישה דברים קרו, הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. כאן אני רוצה להתייחס בקצרה, כי אין לנו עוד הרבה זמן. היום, הדבר הראשון שקרה ב-17 בתמוז, מה היה? אני אפילו אמרתי את זה במהלך השיעור כבר. נשתברו הלוחות, נכון? שאלה קטנה, האם הדבר הזה הוא דבר רע או דבר טוב? דבר טוב, נכון? כתוב, הלוחות הראשונים אשר שיברת, אמרו חז"ל, יישר כוחך ששיברת. כלומר, שבירת הלוחות הייתה מעשה חיובי. נכון? אף על פי שיש לנו צער מזה. אבל זה מזל. אם לא היו נשברים הלוחות, אז עם ישראל היה נשבר במקומה. אז זה טוב שנשתברו הלוחות. אז מה הדבר הזה מלמד? ששבעה עשר בתמוז הוא יום שבו אף על פי שהשבר החיצוני נראה רע, יש יסוד חיובי שמסתתר. זה שנאמר, כמו שאומרים, ברוגז רחם תזכור. עכשיו השאלה היא, מתי זה באמת קרה? לא, סליחה, זה בסדר, זה ב-17 בתמוז. הדבר השני, מה היה? בוטל התמיד, נכון? בוטל התמיד. עכשיו, לפני שנמשיך, איפה נמצאים הלוחות? בארון. ואיפה הארון נמצא?
גנוז.
איפה הוא גנוז? במקדש. איפה הוא במקדש? בקודש הקודשים. כלומר, אם יש שבירה בלוחות, ושברי הלוחות נמצאים בארון, זה אומר שהשבירה מתחילה בנקודה יותר פנימית. זה סדק שמתחיל במרכז הקודש. בוטל התמיד. איפה זה התמיד? איפה זה התמיד? במזבח. איפה המזבח? מה? בעזרה. זה לא בקודש הקודשים, זה כבר בחוץ. כלומר, זה כמו גל, גל מתפשט. השבר מתחיל בעומק הקודש, והוא מתפשט מגיע עד העזרה. מה הדבר השלישי שקרה? נפרצה החומה. איפה החומה? עוד יותר בחוץ. זאת אומרת, יש איזו התפשטות של הגל במעגלים קונצנטריים. מתחיל מקודש הקודשים, ממשיך אל העזרה, ממשיך עד ירושלים. מה הדבר הרביעי? לא להגיד דברים לא נכונים, כן? הדבר שרף אפוסטמוס את התורה. כן, כן, שרף אפוסטמוס את התורה. מי זה אפוסטמוס? מי זה? מה? לא שומע. אני לא שומע. לטורנוס רופוס. להגיד רק דברים נכונים, בבקשה. אפוסטמוס זה בכלל שם משונה. זה כנראה שם רומאי. ברומית, בלטינית, פוסטומוס. פוסטומוס, יש שם פרטי כזה, פוסטומוס, וזה שם שמצוי הרבה אצל חיילים רומאים. ולדעתי, הסיפור, הרי הגמרא לא אומרת מה היה הסיפור של אפוסטמוס. לדעתי, הסיפור הזה הוא הסיפור שמסופר על ידי יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס מספר בספרו מלחמת היהודים ברומאים כיצד היה המרד שבסוף הביא לחורבן. המרד הזה, נקרא המרד הגדול, נמשך 4 שנים עד החורבן ועוד 3 שנים עד נפילת מצדה. סך הכל 7 שנים. אבל עיקר המלחמה היה במשך 4 שנים. ואיך התחיל המרד? התחיל המרד, ככה מסופר ביוספוס, על ידי מעשה שקרה בבית חורון. שהייתה שיירה של רומאים שהותקפה על ידי שודדים באזור בית חורון. הרומאים, זה לא מצא חן ביניהם, התחילו לעשות חיפוש אחרי השודדים וחיפשו מבית לבית, ערכו חיפושים בבתים, והם נכנסו לבתים, ויוספוס אומר שאחד החיילים הרומאים מצא ספר תורה באחד הבתים ושרף אותו, והדבר הזה הדליק את כל הגזרה, וככה התחיל המרד. עכשיו, שרף אפוסטמוס לתורה. עכשיו, יוספוס אומר משהו מאוד מעניין. הדבר היה קשה ליהודים, כשהם ראו ששורפים ספר תורה, הדבר היה קשה ליהודים כאילו שורפים חלק מארצם. תראו איך שהיהודים היו נורמליים אז, כן? כשרוצים להגיד שדבר חמור, אז תולים אותו בדבר כאילו עוד יותר חמור. מה יכול להיות יותר חמור משריפת ספר תורה? למסור חלק מארץ ישראל. זה דבר שלא עולה לדעת. כן, אם הייתה החלטת ממשלה לשרוף דף בספר תורה, כן, אני מתאר לעצמי שמספר חברי כנסת היו קמים על כיסאותיהם ולא שוקטים ולא נחים. אבל כשמדובר על לשרוף חלק מארץ ישראל, זה לא אף אחד לא אכפת. אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני כמה שנים היה מקום אחד בארץ שבו היו שיחות על מה שמכונה האוטונומיה והקמת הרשות המרושעת. המקום הזה קוראים לו נווה אילן. מיד אחרי שהיו השיחות שם, כל האזור כולו עלה באש. לא יודע, אני רק מציין עובדות. אני לא אומר שיש קשר בין זה לבין זה, אני רק מציין עובדות. אז אם כן, שרף אפוסטמוס את התורה, זה לא רק ספר תורה, הוא שרף את ארץ ישראל בעצם. אז איפה ארץ ישראל? מחוץ לעיר. אתם רואים איך שהגל הולך ומתפשט מקודש הקודשים אל העזרה, מן העזרה אל החומה, מן החומה לכל ארץ ישראל. ומה הדבר החמישי שקרה? הועמד צלם בהיכל. מה זה ההיכל? איפה זה ההיכל? זה כל העולם כולו, כן? הס כל בשר מפני השם, כי נעור ממעון קודשו, כתוב, והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. כשהשם בהיכל קודשו, אז כל הארץ הס. זאת אומרת, הוא עמד צלם בהיכל, הוא עמד צלם בעולם. למה רומזת המשנה? לנצרות. מהי הנצרות? היא הכנסת צלם בהיכל. כי עד עכשיו הייתה עבודה זרה. מה הייתה עבודה זרה? עבודה זרה זה דבר פשוט. זה היה לעבוד אלוה מבלעדי השם. אחד אומר נמאס לו לעבוד את השם, הולך עובד את הבעל. אז עובד למישהו אחר. עובד למישהו אחר. אבל הנצרות זה משהו אחר, יותר חמור. זה לעבוד עבודה זרה בשם היהדות, בשם אלוהי ישראל. זה להעמיד צלם בהיכל. אז בעצם זה ראשית, העמדת הצלם בהיכל, והשאלה איזה מאורע היסטורי מכוון בביטוי הזה, על כל פנים המאורע הזה של העמדת צלם בהיכל היה בעצם ההכשרה לרעיון הזה שאפשר לעבוד עבודה זרה בשם היהדות. וזה בעצם הנצרות. כן, זה מנשה. אחד הפירושים אומר שזה מנשה. אחד הפירושים. זה מה שאני אסביר לך. מנשה הוא אבי הרעיון הנוצרי. הרעיון שאפשר לעבוד עבודה זרה בבית המקדש. מזה, אחר כך זה מתפשט בעולם ונהיה התיאולוגיה הנוצרית. כן. אגב, זה לא מוסכם על דיבת דיקולי אלמה. בגמרא אומרים כתוב ככה, אבל... כן, ניתכן מאוד שהכוונה להעמדת הצלם על ידי אדריאנוס, שהעמידו פסל של יופיטר בתוך הקודש הקודשים. כן. כן. כן, זה נכון. כן, רואים את זה. כמה מדרשים יש כאלה, כן, נכון. מה אתה אומר?
הגלים ממשיכים עד היום?
מה? הגלים. הגלים? לא, ברוך השם נפסקו. הגלים האלה נפסקו, וזה התחיל בימי, ההפסקה הזאת התחילה בימי סולימן המפואר. סולימן האוטומני, החליף, הוא בנה את חומת ירושלים והשלים אותה בעשרה בטבת. זה היה. אז אנחנו בתהליך עכשיו של שיפוץ, אנחנו סותמים את הפרצות, כן? לאט לאט. צריך להיות מודע למה שקורה. כן, יש לזה גם השפעה בהלכה, אף על פי שכל האבילות של תשעה באב וזה לא בטלה, אבל בכל זאת, שדברים בכל זאת הולכים ומתקנים. אני רק רוצה להזכיר שבשנת תשנ"ט הגיעו למשרד הרבנות הראשית לישראל, תשנ"ט, 1949, שני מברקים משני רבנים גדולים בחוץ על הארץ. אחד, רב אחד באלג'יריה, הרב סידי פרץ' חלימי, שהיה אחד מגאוני צפון אפריקה, ואחד, הרב קטריבס מטורקיה, אחד מגדולי הדור בטורקיה, שאלו את הרבנים הראשיים לישראל האם לצום בתשעה באב. כן? בשנת תשנ"ט. כלומר, זה סימן שהם היו אנשים גדולים. הבינו שאי אפשר לצום סתם, צריך לראות את המציאות ההיסטורית. כיוון שקמה המדינה, האם עדיין צריך לצום בתשעה באב? זאת הייתה השאלה שהם שאלו. הרבנים הראשיים ישבו על הדבר הזה והחליטו להמשיך לצום בתשעה באב, כי אפילו שיש מחלוקת אגב בזה, יש מחלוקת בראשונים, במה תלוי תשעה באב, האם זה תלוי בעצמאות או בבניין בית המקדש. לפי חלק מהראשונים, לפי זה לא צריך לצום בתשעה באב בימינו. אבל הרבנים הראשיים הכריעו כדעת הראשונים האומרים שזה תלוי בבניין בית המקדש, ולכן אנחנו עדיין צמים בתשעה באב מתוך ציפייה שיבנה בית המקדש. אבל צריך להיות מודע לפעמים של קצת שינויים. למשל, אני אתן לכם דוגמה לאיך שיש רוח הקודש לעם ישראל. למשל, מקובל בסוף תפילת מנחה, אצל אחינו הספרדים, לקרוא פסוקי נחמה. יש פסוקי נחמה שאומרים בסוף תפילת מנחה בתשעה באב. זה אסור. בגמרא כתוב שלא אומרים שום דבר של שמחה. שום נחמה לא אומרים בתשעה באב. אז כדי כך שיש כמה פוסקים שלא ידעו מה לעשות עם המנהג הזה. אז הם אמרו להגיד את הפסוקים האלה אחרי השקיעה. מה? רק רגע. כן? אחרי השקיעה. רק כדי שלא לעבור על דברי הגמרא. אבל מה נעשה? שרבי חיים ויטל אומר להגיד את הפסוקים האלה. כן? זאת אומרת שמרגישים שרוח הגאולה מתחילה איכשהו להתעורר. או למשל, יש מנהג של אחינו הספרדי, אחיותינו הספרדיות, שנוהגות בתשעה באב אחרי הצהריים לשטוף את הבית, לכבס את הבגדים, כשהדברים האלה הם במפורש איסור מוחלט לפי השולחן ערוך. לפי השולחן ערוך אין שום היתר בתשעה באב לכבס. מה זאת אומרת? בתשעה באב, שיא האבלות, ואתה עושה כביסה? שוטף את הרצפה? מה קרה? אף על פי כן, אנחנו עושים את זה. כן? מסופר שמרן החידה פעם היה במילאנו בתשעה באב אחרי הצהריים, וראה נשים שמכבסות. אז הוא אמר, זה לא בסדר, אסור. אחרי כמה ימים הוא מסתובב ברחובות, הוא שומע שאנשים אומרות ביניהן, מה, באמת הרב אמר שהמשיח לא יבוא? כן, אני שמעתי אותו, הוא אמר שהמשיח לא יבוא. אז הוא בא, הוא אומר, אני לא אמרתי את זה. הוא אמר, כן, אתה אמרת, הרי אנחנו מחפשות, בגלל שהמשיח נולד בתשע באב אחרי הצהריים. אתה אומר לא לחבס, סימן שהוא לא יבוא. אמר להם, תמשיכו לחבס. יותר טוב שתעבור על יסוד רבנן, מאשר שיתקלקל אצלכם יסוד באמונה. אז אנחנו רואים איך שרוח הקודש של עם ישראל הולך ומקדם את הדברים. אני לא מקל ראש, זה נצר, לדעת, תשע באב זה יום עצוב. שאלי את הרב שלך. מי אמר אסור? מותר לך לפסוק בפניי? שאלו אותי שאלה, מותר לך לפסוק? טוב, התשובה היא, מותר.
השאלה
האם מותר להמשיך במנהג הזה. אז אני אגיד לכם פה כלל גדול, זה לא קשור לנושא של השיעור, אבל בכלל, אתם יודעים איך פוסקים הלכה? על פי הסבתות, זה דבר ראשון. כלומר, לדעת, אם מה שהסבתא שלי עשתה, זה ככה צריך. אחר כך צריך לבדוק בספרים למה זה נכון. בסדר? עכשיו בואו נמשיך הלאה. כן. אז איך מנהג הולך נגד ההלכה? א', כי לעם ישראל יש רוח הקודש, ב', אחידה בעצמו הסביר שיותר טוב לעבור. אחידה לא חשש שצריך להסביר להם. בסדר? מה? אולי זה לא טוב שיהיה סיכוי. הלאה. אני רוצה פה להגיע לחמישה דברים שיראו בתשעה באב. אגב, לא סליחה, עוד לפני כן. פריצת החומה בשבעה עשר בתמוז. מתי זה היה, כן? כלומר, הרי אם תסתכלו בספר מלכים, תראו שהבקעת חומתה של ירושלים, ככה כתוב מפורש בספר מלכים, ההבקעה של החומה הייתה בתשעה בתמוז ולא בשבעה עשר בו. אז איך מסבירים את זה? הבבלי אומר שבבית ראשון באמת היה בתשעה בתמוז, בבית שני היה בשבעה עשר בתמוז. וכיוון שאנחנו מושפעים יותר ממה שקרה בבית שני, לכן אנחנו מציינים את הבקעת החומה בבית שני. זאתי דעתו של התלמוד הבבלי. הירושלמי אומר משהו אחר. הירושלמי אומר שגם בבית ראשון זה היה בשבעה עשר בתמוז. ומה שהנביא כתב שזה היה בתשעה, הוא טעה. ככה אומרת הגמרא בירושלמי. שהנביא טעה. ומה זה הנביא טעה? זה דברי נבואה מה שהוא כותב. זאת אומרת, הנבואה טעתה. והירושלמי אומר דבר משונה מאוד. אומר, משל למלך, שהיה יושב וכותב חשבונות. ובזמן שהוא כותב את החשבונות, באים ואומרים לו, לא עליכם, שהבן שלו מת. אז הוא התבלבל וכתב חשבון לא נכון. כן? כאילו נעשה בלבול, נעשה זעזוע בעליונים, וזה גרם שהנבואה הופיעה בציון של תאריך לא נכון. תשעה בתמוז, בעוד שמצד האמת זה השבעה עשר בתמוז. מה הדבר הזה בא לומר לנו? אני יכולה להגיד שהקדוש ברוך הוא התבלבל, זה לא יפה, זה מגונה, כן? זה דבר שאסור לומר אותו. אבל, טוב, כאן אנחנו צריכים להיכנס קצת לעומק. תארים לקדוש ברוך הוא. איזה תארים מותר לתת לקדוש ברוך הוא ואיזה אסור? הרי לכאורה כל התארים שאנחנו ניתן, כל התארים שאנחנו ניתן הם תארים לא נכונים. כן? גם התארים החיוביים וגם התארים השליליים הם תארים לא נכונים. גם שבח וגם בני. גם גנאי, כלומר, ודאי שגנאי זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא, וגם שבח זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא, הרי איך אפשר לשבח אותו? מי ימלא לגבורות השם? ישמיע כל תהילתו, אי אפשר לספר שבחו של מקום. לכן, להגיד על הקדוש ברוך הוא שבח זה לא נכון, להגיד גנות ודאי גם כן לא נכון. אבל צריך להבין דבר אחד. בשבעה עשר בתמוז יש משברים, משבר אחרי משבר. מה עלול להיווצר בנפש של אדם שעובר משבר? יכולה להיווצר התחושה שהוא עזוב, שאין לו אפשרות להידבק בקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא שלם. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא שלם? אף אתה תהיה שלם. אבל כשאני במשבר, כשאני בשבירה פנימית, אז אין לי שום הידמות לבורא, יתברך. אז מה עושים במצב כזה שאין לי בו כל הידמות לבורא? אז הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול אומר תראה, אני מוכן בעצמי לפעול פעולה של בלבול כדי שיהיה לך במה להידמות לי. כן? זה הכוונה. שהקדוש ברוך הוא פועל דרך הנבואה זעזוע, משבר, כדי שגם השבר, כדי שגם השבר והזעזוע של האדם יהיה בו מידה מסוימת של דבקות בבורא. בסדר? זה הכוונה של הדבר הזה בירושלמי. ואז בעצם יוצא שבעומק השבר יש טוב. אגב, אני רוצה להבין, למה במשל, אם המלך התכוון לכתוב 17, יצא לו 9? איזה מין טעות יכולה להיות פה? אם הוא יצא לכתוב, אם כבר מישהו מתבלבל, במקום לכתוב 17, יצא לו 7. או אם הוא כתוב י' ז', יצא לו י'. לא, אבל איך, סתם טכנית, אני שואל, איך יכול להיות? אני שואל טכנית, במשל, אני רוצה להבין במשל, איך יכול להיות שאם אני רוצה לכתוב 17, יוצא לי 9? פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רצה לכתוב 17, הוא רצה לכתוב טוב. טוב זה גימטריה 17. ואז נשאר לו התת. נשאר לו התת. במקום טוב, כתב תת. או, שזה השורש של הטוב שב-17 בתמוז. בואו נמשיך לעבר 9 באב. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. הדבר הראשון, זה תמיד כדאי לזכור, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. כן? כלומר זה, בעצם אלמלא זה, לא היה תשעה באב. חורבן הבית, זה דברים משניים. אבל היסוד, זה שהייתה מאיסה בארץ חמדה, מאיסה בארץ ישראל, וזהו המקור של התענית של, של תשעה באב. ו... צריך להבין את הדבר הזה. מסופר בגמרא, וגם במדרש תנחומה, שעל הפסוק ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה זה הבכייה של חינם הזאת? על מה הם בכו? אז מסופר בתורה, שהם בכו על זה, שהם אמרו שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל. כי העם היושב בארץ ישראל עצום הוא ממנו. חזק מדי, אי אפשר להילחם, עצום הוא ממנו. באיזה מובן הוא יותר חזק מאיתנו? כן, חז"ל אומרים מה זה ממנו, התכוונו גם ממנו מתברך, כן? כלומר, יפנו ידיהם כלפי מעלה. ובמה העם הכנעני יותר חזק מהקדוש ברוך הוא, לפי שיטתם? פשוט מאוד. הם אמרו שארץ ישראל היא ארץ מסוכנת מאוד. היא ארץ שגורמת להשחתה, לעבודה זרה. יש בזה אמת, כן? לא, המרגלים אמרו. המרגלים אמרו את זה. והדברים מפורשים בכתוב. כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. לא כתוב כמעשה הכנענים, אלא כמעשה ארץ כנען. הספרה אומר, מניין שישיבת ארץ ישראל גרמה להם השחתה, שנאמר כמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. משמע שכנען היא ארץ שגורמת לעבודה זרה. גם בשיר השירים רבה כתוב על הפסוק, פשטתי את כותנתי איכך אלבשנה, רחצתי את רגלי איכך תנפם. אז המדרש אומר שזה מכוון כנגד כנסת ישראל שלא רצתה לצאת מן הגלות בימי עזרא, ואמרה, רחצתי את רגליי מעבודה זרה, איכך תנפם בארץ ישראל. שהמקום הזה מסיעני לעבודה זרה. מה? נכון, כיוון שהיא ארץ השם, היא מביאה לעבודה זרה. למה? כי זאת ארץ עם עוצמת חיים אדירה, שאין כמותה בכל העולם כולו. ארץ השכינה. ולכן יש נטייה למי שחי בארץ הזאת לראות אלוהות בכל דבר. ולכן עבודה זרה בארץ ישראל זה עבודה זרה רצינית מאוד. כן, הגמרא אומרת, עובדי עבודה זרה שבחוץ על הארץ, לאו עובדי עבודה זרה ממש הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. זה לא עבודה זרה רצינית, חוץ לארץ אי אפשר שם לעבוד עבודה זרה. אבל בארץ ישראל, עבודה זרה של פה זה חזק מאוד. וזה משום שהטבע של הארץ גובר על האדם. זה מה שאמרו, ארץ אוכלת יושביה. בדרך כלל מי אוכל את מי? היושבים אוכלים את הארץ. אנחנו אוכלים פרות, והפרות אוכלים עשבים, והעשבים אוכלים את הארץ. אז בסופו של דבר, אנחנו אוכלים את הארץ. אנחנו הופכים את הטבע של הארץ, ומעלים אותו למדרגת האדם. אבל מה שקורה בארץ ישראל זה ההפך. ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, הטבע של האדם נקבע על פי הארץ. זאת ארץ מגנטית, חזקה מאוד. לכן אמרו המרגלים, זה לא פייר מצד הקדוש ברוך הוא לדרוש מאיתנו לארץ כזאת, שבהכרח תחתי אותנו. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לדבר הזה? התשובה היא שאין מה לדאוג. למה אין מה לדאוג? כי יש תשעה באב. תשעה באב זה שסתום בטיחות. אתם לעולם לא תגיעו לשפלות הכנענית. כי ברגע שאני אראה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאתם עלולים להגיע לזה, אני אגלה אתכם, זה בסדר. תשעה באב מציל אתכם. ולכן המהר"ל מפראג כינה את הספר שהוא הקדיש לנושא תשעה באב בשם נצח ישראל. זה הספר, זה החג המציל. תשעה באב זה נצח ישראל. זאת אומרת והדברים מפורשים, האמת היא, בפרשה שאנחנו קוראים בתשעה באב עצמה. זה בתשעה באב עצמו, בבוקר. בשחית של תשעה באב אומרים, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. ומה זה ונושנתם? אתם תתרגלו לארץ, והשחתם, ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך, להכעיסו במעשי ידיכם. העידותי בכם את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדו מהר מעל האדמה אשר, אשר השם אלוהיך מביאתכם שמה. לא תאריכו ימים עליה, כי ישמד תשמדון. כלומר, אם אתם תישארו, אתם תגיעו להשמדה טוטלית, כמו הכנענים. אז אל תדאגו, אז זה לא יקרה. אתם תעבדו מהר. מה זה מהר? לפני שתספיקו לקיים ונושנתם. ונושנתם, אומרים חז"ל, בגימטריה 852 שנה, וזמן שהיית אבותינו בארץ מיהושע בן נון עד חורבן בית ראשון היה 850 שנה. שנתיים לפני ונושנתם, זה הציל אותנו. כדי שלא נגיע לבנושנתם, וישקוד השם על הרעה ויביאה אלינו. אז עם כל הכאב שתשעה באב, אנחנו רואים שיש פה איזשהו יסוד משמר, יסוד שמציל אותנו מן הכליה המוחלטת. כן, תשעה באב. אז זה התשובה לשאלתם של המרגלים. ונושנתם בארץ. אז אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אגב, לא חייבים להגיע תשעה באב. יש אפשרות גם להינצל מזה באופן אחר. וזה התורה אמרה על ידי שמארגנים באופן יזום גלות כל שבע שנים. ישר כל שבע שנים ליזום גלות בתוך הארץ, ואז ניצלים מן הסכנות שיש בישיבה בארץ ישראל. לכן יש מצוות השמיטה, לכן התורה אומרת שאם לא שומרים את השמיטה, אז גולים. זה הקשר בין הדברים. הדבר השני שקרה, חרב הבית בראשונה, הדבר השלישי, חרב הבית בשנייה. אגב, מי החריב את הבית בשנייה? טיטוס. איך הוא ידע לשרוף את המקדש דווקא בתשעה באב? מי אמר לו שזה יום מתאים? היו אצלו לפחות שלושה יהודים שיכלו להסביר לו את זה. האחד זה יוספוס פלביוס, שהיה בתוך היה שבוי אצלו, אבל זה יכול להיות גם אגריפס המלך, ששלח חיילים כדי לעזור לטיטוס במלחמתו נגד ירושלים, וזה יכול להיות גם הראש הפרשים של טיטוס, שהיה יהודי, והיה אחיינו של פילון אלכסנדרוני. כלומר, בית? לא, כן, אלכסנדר קראו לו, כן? היה אחיינו של פילון אלכסנדרוני. פילון אלכסנדרוני היה יהודי טוב, יהודי כשר, אבל האחיין שלו, אנחנו אומרים, מהרסה איך מחריבה איך מלך יצא, הוא תמיד יש איזה יהודי שמתנדב להסביר לגוי, הנה אתה רואה, זה הפגיעה האפשרית. אין מישהו שמסביר לגוי, כדאי לך לתקוף אותנו בנקודת החולשה הזאת או הזאת. כן. תמיד יש, חייב להיות. אם כן, הדבר השני השלישי, זה חורבן הבית השני, הדבר הרביעי, נלכדה ביתר. אז אני נלכדה ביתר, כלומר, חרבה המדינה של, של בר כוכבא. כמה אנשים נהרגו במלחמת בר כוכבא? לפי הגמרא, 400 ריבו. זאת אומרת, 4 מיליון. אבל זה אולי קצת מוגזם. ההיסטוריונים נותנים מספר הרבה יותר קטן. מיליון. מיליון יהודים כנראה נהרגו במלחמת בר כוכבא. והדבר החמישי, נחרשה העיר, נחרשה העיר. מה זה נחרשה העיר? ונזרע מלח. היה מנהג כזה בימי קדם, שכאשר מחריבים מקום ורוצים לומר שהוא לעולם לא ייבנה, היו חורשים את המקום, ובמקום לזרוע בו זרעים, היו זורעים בו מלח. כי המלח לא מצמיח, רצו לציין בזה שהעיר לא תיבנה יותר לעולם. זה חמישה דברים שהראו את אבותינו. מעניין, יש בתשעה באב חמש עינויים, חמישה עינויים שאנחנו נוהגים בהם. והם כנגד חמשת הדברים האלה. כן? הרי החטא של המרגלים היה שהם לא רצו לאכול מפרי הארץ. טוב הארץ תאכלו, לא רצו את זה. אמרו, זה פירייה, לא רוצים את הפירות האלה. אז בגלל זה אנחנו אסורים באכילה. נכון? בית ראשון, מה היה עניינו? היה מקור הנבואה. אומרת הגמרא, למה שמחת בית השואבה נקראת בית השואבה? שמשם שואבים רוח הקודש. שנאמר, ושאבתם מים בססון ממעייני הישוע. אם כן, הבית הראשון הוא מקור השתייה של אותם מים של רוח הקודש. ולכן, כיוון שהוא חרב, אנחנו בתשעה באב אסורים בשתייה. בית שני לא הייתה בו נבואה. לא שרת בו רוח הקודש, לא שרת בו שכינה. אבל היה בו טהרה. כן? הייתה תקנה שנהגה כל ימי בית שני, נקראת תקנת עזרה, שאדם שיצאה תאומה בגופו, איננו יכול להתפלל או ללמוד תורה לפני שהוא תובל. זה נקרא תבילת עזרה. התבילה הזאת בטלה. בימינו מותר, בכל מצב, האדם מותר לו ללמוד תורה, מותר לו להתפלל, ורק כמה חסידים ואנשי מעשה ממשיכים בדבר הזה. אבל בימי בית שני, כולם עסקו בזה. כן? כולם תבלו, וגם האנשים שבנו את בית שני נקראים הנבדלים מטומאת עמי הארצות. וכיוון שעיקר הטהרה ברחיצה, ובטל הבית השני שהיה מקור הטהרה, לכן בתשעה באב אנחנו אסורים ברחיצה. נכון? זה הדבר השלישי שאסור בתשעה באב. והדבר הרביעי שאסור בתשעה באב, מה זה? נעילת הסנדל, נכון? לא, שיחה זה חלק מרחיצה. זה כשתייה, שיחה כשתייה. אבל יש דבר, לא מוסיקה, שיחה. שיחה, לסוך. כן. הדבר הרביעי זה נעילת הסנדל. אסור לשים נעליים בתשעה באב. אסור בכלל, נעליים. יש היום מקילים, נעלי ספורט, נעלי בית, נעלי בד, נעלי גומי, מה שאתם רוצים. אבל יש שיטות בראשונים שמתנגדות לדבר הזה. היות אותו מי שיכול להחמיר שלא לשים בכלל נעליים בתשעה באב, הדבר הזה הוא רצוי. לא בא לפסוק הלכה, אני רק אומר שרצוי. כן, הגוונים, נעילת הסנדל. מה זה קשור לנפילתה של ביתר? מה זה היה ביתר? מה היה הניסיון הזה של בר כוכבא? בר כוכבא ניסה להביא גאולה, הוא ניסה להיות המשיח. המשיח נקרא בחז"ל בר נפלה, בין הנפלים. כן? כלומר, הוא התוצר של כל ההפלות המשיחיות שהיו בהיסטוריה. בעצם, מעשה בר כוכבא היה הפלה משיחית. והצורה של נפלים, הצורה המצויה אצל נפל, המשנה אומרת, זה צורה של סנדל. כלומר, זה משהו מקובץ כזה. אין מישהו שראה פעם נפל, מישהו פה לומד רפואה, אז בפורמלין לפעמים, אפשר לראות. כן, הנפלים, יש להם צורה של סנדל. לכן אנחנו אסורים בנעילת הסנדל. מעניין, מסופר בגמרא במסכת שבת, שבסוף מלחמת בר כוכבא, היה איזה אסון, שהיו קבוצה של לוחמים שהסתתרה באיזו מערה, וחשבה, והיו אז נעליים מאוד כבדות, מה שקרה סנדל המסומר. כן, סנדלי קרב כאלה, כבדים מאוד, סנדלים שיש בהם מסמירים, מאוד כבד, וזה עושה הרבה מאוד רעש כשזה נופל. נהפך סנדלו של אחד מהם, והיו משוכנעים שהגיעו האויבים להילחם בהם, ואז הם התאבדו. כן? ועיקו אחד את השני וסנדליהם ומתו. זה היה, מה? מסכת שבת, כן? נכון, זה אחד בשלהי סמד, מה? נתחסו, נתחסו. בקיצור, הכל בגלל סנדל. ובגלל בגלל זה גזרו גזרה שלא יצא אדם בסנדל המסומר בשבת, שאת הגמרא, אז למה רק בשבת? כי אותו מעשה בשבת היה. זאת אומרת, הסוף של מרד בר כוכבא היה מעשה הסנדל. לכן, אנחנו אסורים בנעילת הסנדל. הדבר החמישי, אישות, תשמיש המיטה, אסור בתשעה באב. כן? וזה כנגד זה שנחרשה העיר. החרישה זה סמל. אל לאישות, או למשל, לא, לו חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. לכן כנגד זה יש איסור תשמיש בתשעה באב. אז חמשת הדברים האלה, הם מכוונים כנגד חמשת אסונותינו, אתם רואים שגם פה יש סדר פנימי לדברים, ועתידים חמשת הדברים האלה להתבטל ולהיות, ולחזור להיות ימי ססון ושמחה, במהרה בימינו, אמן.